האם גורמי אכיפת החוק ערוכים להתמודדות עם פשיעה במרחב המקוון?
התשובה היא לא.
דוח מצב על מאחורי הקלעים של דוחות מבקר המדינה. מגישה מאיה אבישי.
היי, אתם על דוח מצב, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני מאיה אבישי עם הסיפורים והאנשים מאחורי דוחות מבקר המדינה. היום מצטרף אליי אורח מיוחד, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, עם דוחות המבקר בנושא סייבר ומערכות מידע. שלום.
שלום וברכה.
למה צריך להיות מעניין לדליה מאשדוד ענייני סייבר?
דליה מאשדוד, כמו כל אחד מאיתנו, יכולה לפתוח את הבוקר שלה בניסיון להעביר סכום מסוים מחשבון שלה בבנק הדואר לידידה או לספק שלה, ולגלות, במקרה הטוב, שאולי היא לא יכולה, ובמקרה הרע, שגם מישהו נכנס לה לחשבון, ובעצם החשבון כבר אין בו יתרה. לאחר מכן, היא יכולה לפנות לרשות המקומית שלה, ולגלות שהרשות המקומית בעצם איננה מסוגלת לענות על פניותיה כתוצאה מהתקפת סייבר. ואם היא זקוקה לתור בקופת חולים, אז במקרה הטוב לא יוכלו אולי לתאם לתור, אבל במקרה הגרוע יותר יכול להיות שהמידע האישי שלה בעצם ידלוף לציבור, ומידע פרטי שנמצא אצל גוף ציבורי כזה או אחר דלף ועלול לפגוע בה.
אוקיי, אז ואיך כל הדבר הזה קשור למבקר המדינה?
מבקר המדינה בוחן סיכונים, ואנחנו משתדלים לא להתמקד רק בקשל ובליקוי של אתמול, אלא לחזות ולנסות להתמודד עם סיכונים עתידיים. בעולם כולו, העולם סובל מהתקפות סייבר. אנחנו יודעים, מדברים על נזק של קרוב ל-10.5 טריליון דולר שצפוי בשנת 2025 מנזקי התקפות סייבר. אנחנו יודעים גם שעיקר המותקפים המרכזיים הם הגופים הציבוריים. גם במדינת ישראל חווינו אך לאחרונה מתקפות, אם זה על בית חולים, אם זה על אוניברסיטאות, אם זה על מערכת בנקאית, ואף על אתר הכנסת. כל הגופים הללו, ומרביתם, כפופים לביקורת המדינה. ומשכך, אני רואה חשיבות רבה בכך שאנחנו נעשה בביקורת על גם מוגנות המידע וגם הבטחתו, וכן התמודדות בפני אירועי סייבר. יש פה שני היבטים שאני רוצה להדגיש אותם. היבט אחד הוא היבט של הרציפות התפקודית. יש לנו הרבה מאוד שירותים מקוונים שהגופים הציבוריים נותנים לאזרחי ישראל, וטוב שכך, אלה הם שירותים יותר יעילים. מאידך, התקפת סייבר יכולה למנוע מהגוף הממשלתי, אם זה רשות המסים, אם זה חברת חשמל, אם זה משרד החינוך, משרד הרישוי, משרד התחבורה, בעצם לא לאפשר לו את המשך הרציפות התפקודית שלו, והנזקים יכולים להיות מאוד משמעותיים. מאידך, פן נוסף שהוא חשוב לא פחות, הוא הנושא של המידע האישי שלנו, שאגור בקרב הגופים הציבוריים. יש לנו מידע רב עלינו, על כל אזרחי ישראל, בידי הגופים הציבוריים, וחשוב מאוד לשמור עליו, לשמור על הפרטיות שלנו, אם זה מידע הנוגע להכנסותינו, להשכלתנו, למצבנו הבריאותי. כל הדברים האלו ועוד מאוד מדאיגים אותנו בביקורת המדינה, על מנת לוודא שאכן המידע הזה נשמר כראוי.
והיום, ממש היום, אתה מפרסם 7 דוחות סייבר ומערכות מידע נוספים. מה מצאתם שם?
אכן, עם כניסתי לתפקיד, הקמתי אגף סייבר, והחלטנו שאנחנו עוסקים יותר ויותר בביקורות סייבר ומערכות מידע. כך, בשנה הקודמת פרסמנו דוח בעניין מוכנות חברת חשמל לתקיפות סייבר, או מוכנות של משרד החינוך וההגנה על ציוני הבגרות, או לטובת העניין, האם מערכות המידע של רשות המסים, שאוגרות הרבה מאוד מידע, מוגנות בפני התקפת סייבר. והיום אנחנו מפרסמים שורה של דוחות, הן בנושא שימוש במסמכי זיהוי ביומטריים, בעצם פרויקט מרכזי של משרד הפנים בהיבט של תעודות זהות חכמה ודרכון חכם, נושא של מוגנות של שירות בתי הסוהר, כיצד הוא שומר על מערכות המידע שלו, כיצד הוא מנהל אותם גם, וכן סוגיות של מוגנות של המרכז לגביית קנסות, גוף שגובה קנסות ממיליוני תושבי ישראל, ואנחנו רוצים לראות איך הוא מתפקד, וכן גופים נוספים, כמו המוסד לביטוח לאומי, בית חולים שבדקנו אותו, וגם, נקודה מאוד חשובה, בעולם מקוון הוא לבדוק האם האמצעים הללו, כגון האתרים הממשלתיים, נגישים לאנשים עם מוגבלויות.
בהחלט. אז מה למשל בדוח על המאגרים הביומטריים? מה ככה הליקויים המרכזיים שמצאתם?
משרד הפנים עוסק מזה שנים רבות בהקמת מערך שלם לטובת תעודות זהות חכמות ודרכונים. אנחנו כולנו חווים תורים, אבל צריך לדעת שגם מושקע בזה כספי מדינה. עד עכשיו קרוב למיליארד שקל משרד הפנים השקיע הן במערך של תעודות הסעות החכמות והן בדרכונים, ליתר דיוק 935 מיליון שח בין השנים 2009 ו-2021. ועדיין בין 37% ל-45% מאזרחי ישראל, שאנחנו מדברים על בערך כ-3 מיליון, אין בידיהם לא תעודת זהות חכמה ולא דרכון ביומטרי. ואני חושב שאולי הממצא המדאיג ביותר שמצאנו היה שהשימוש בתעודת זהות חכמה רק 1% מכלל אזרחי ישראל עושים בכלל שימוש בתעודת הזהות החכמה.
יש לי תחושה שאני ב-99% האחרים, מה עושים בתעודת זהות חכמה?
אז תעודת הזהות החכמה יכלה לאפשר לנו לקבל הרבה יותר שירותים ממשלתיים עם הזדהות למשל דיגיטלית, כדי שלא מישהו אחר ידווח במקומנו לרשות המסים, או יבקש יתרה שעומדת לזכותנו בגוף ציבורי כזה ואחר. ואם אנחנו מסתכלים על תהליך הבחירות שעברנו, ואנחנו עתידים גם השנה להגיע לבחירות לרשויות המקומיות, אם נחשוב על זה, כבר עברנו 5 מערכות בחירות בשנים האחרונות, באף אחת מהם אנחנו עדיין לא עושים שימוש בזיהוי באמצעות תעודת זהות חכמה. ואני שואל מדוע? מדוע שכשאנחנו מגיעים לקלפי עדיין מזהים אותנו עם תעודת זהות ישנה עם התמונה שלנו, הדבר גורם גם להרבה מאוד ליקויים, כגון הזדהות בשם אנשים שכבר לא נמצאים בעולם הזה, או כאלה שגרים בחול ועדיין מצביעים בשמם. כל הדברים האלה ועוד יכלו הרבה יותר באמצעות שימוש בתעודת זהות חכמה להיעלם מן העולם. היבט נוסף קשור גם לאכיפה, הגנה בפני טרוריסטים במעברי הגבולות, אנחנו חווים גל טרור, בקרה עליהם, וגם מבחינת פשיעה, שימוש של משטרת ישראל, זיהוי של פושעים למיניהם באמצעות תעודת הזהות החכמה, בכל זה לא נעשה שימוש. לצד זה, אני חושב שהאתגר הגדול ואולי הליקוי המשמעותי, ומדברים הרבה בשיח על סוגיית התורים, הדוח שלנו מעלה שלצערנו ללא שידוד מערכות משמעותי, אנחנו צפויים לסבול מתורים רבים בשנים הקרובות. למעלה מ3.5 מיליון תושבים, תעודת הזהות שלהם צפויה לפוג בשנתיים הקרובות.
אז כולם אמורים להגיע ללשכות.
כן, וגם המענה שמשרד הפנים מתכנן בדרך של עמדות ומכונות, לא יוכלו לשרת קרוב ל-3.9 מיליון תושבים שלא מחזיקים בכלל בתעודות זהות חכמות. אחת ההמלצות שלנו בדוח הזה היא בעצם לאחד תאריכים בין תפוגת הדרכון הביומטרי לבין תפוגת התאריך, בעצם תאריך של תעודת הזהות החכמה, וגם העלינו שאלות בדוח קודם, יש מדינות בעולם שבכלל אין בהם תעודת זהות חכמה, כמו מדינה קטנה כמו ארצות הברית, והעלינו בעצם את השאלה, מדוע פרויקט כל כך משמעותי וגדול, שלא, הוא איננו אפקטיבי, רק אחוז אחד מהתושבים בעצם עושה שימוש בו, למה בעצם הוא מתנהל כסדרו, ופה יש הרבה מאוד דברים לתקן. לצד זה, גם עלו פערים בהבטחת המידע סביב הפרויקטים האלה ואחרים שמשרד הפנים מנהל.
אני זוכרת שניסו לייצר מנגנון של דרכונים זמניים, האם זה סייע באיזושהי דרך?
אנחנו בדקנו וראינו שזה אולי סייע לטווח קצר, אבל לטווח ארוך אותם אוכלוסיות צפויות לשוב ולהציף את מנהל האוכלוסין, ובעצם להגדיל את מצוקת התורים, התארכותם ואת הבירוקרטיה.
ומה מצאתם בדוחות על המרכז לגביית כנסות ובדוח על הביטוח הלאומי?
אז אני יכול להגיד שלגבי המוסד לביטוח הלאומי, התמקדנו בפן ההסדרתי. זה גם פן מאוד חשוב, כי אתה צריך לצפות גם את ההיערכות של הגופים לאירועי סייבר, מי הגורם שמנחה אותם, מי הגורם שמפקח עליהם, ופה מצאנו פער הסדרתי מאוד משמעותי, משעה שצריך לדעת שביטוח לאומי עצמו חווה קרוב ל-2.9 מיליון תקיפות מדי יום על האתרים שלו והמידעים שלו, ואף על פי כן אין לו גוף מנחה, הוא לא מוגדר כתשתית קריטית, אף על פי שהמידע שאגור בו נוגע לכלל אזרחי ישראל, כולנו מקבלים בדרך כזו או אחרת מענקים ותמיכות ותמלוגים כאלה ואחרים מהמוסד לביטוח לאומי, ואף על פי כן אין לזה הסדרה ואין גורם מנחה ואין גורם מפקח ומבקר כפי שנדרש לגבי גוף כזה. לגבי המרכז לגביית כנסות, אני חייב להגיד שמדובר במרכז שעוסק ב3 מיליון חייבים. כל כנסות התחבורה, למשל, מנוהלות על ידו. מדובר בגוף שיתרת החוב אליו עומדת על כ-6.8 מיליארד ש"ח. ואף על פי כן ראינו שגם במבדקי חדירה שנעשו לגוף, עלו ליקויים שלא תוקנו. ופה יש פוטנציאל גדול, שווי בנפשך, שאת מקבלת הודעת כנס, שבכלל לא שייכת אלייך, או מגיעה לך יתרה, והיא לא מגיעה אלייך, מישהו אחר מושך את היתרה הזו. ליקוי נוסף שאני אביא כדוגמה בגוף הזה, עסק סביב נושא של ההרשאות. ראינו שרבים מאוד מעובדים, שסיימו את תפקידם במרכז לגביית כנסות, עדיין מחזיקים בהרשאה. סוגיית ניהול ההרשאות הוא גם סוגיה מאוד קריטית כדי לשמור על הבטחת המידע בגופים הציבוריים.
אז זה בעצם מאוד רחב ונוגע להרבה מאוד גופים, והשאלה היא באמת, איך אתה בוחר את הנושאים? איך אתה בוחר במי מהגופים לעסוק קודם?
אז כפי שגם אמרתי מקודם, יש לנו בעצם שני נתיבים שאנחנו מסתכלים עליהם בבחירת הגופים. נתיב אחד הוא לבחון ולעשות ביקורות בקרב התשתיות הקריטיות. מה הם אותם גופים ציבוריים, ממשלתיים, שהמדינה מגדירה אותם כתשתית קריטית? למשל, ביקורת סייבר שעשינו בחברת חשמל, או רשות המיסים, שכן אם מחר בבוקר יש פריצת סייבר לרשות המיסים, א', מאוד יכול להיות שיוודאו פרטים רבים על אזרחי ישראל, אבל מאוד יכול להיות גם שהמדינה לא תוכל לגבות מיסים במשך תקופה מסוימת, והדבר יביא לנזק כלכלי משמעותי ביותר. אנחנו לא מזמן חווינו תקיפות על בית חולים, הלל יפה, או על מוסדות להשכלה גבוהה, ששיתקו אותם לתקופה מאוד ארוכה, והנה משעה שאנחנו נמצאים בעולם מקוון, וזה דבר מבורך, והגופים הציבוריים הרבה יותר מקוונים, והמידע בהם אגור בדרך של מאגרי מידע, מצד שני הסיכון הוא מאוד גדול על הרציפות התפקודית. זה היבט אחד. היבט שני, אנחנו מסתכלים הרבה על הנושא של הפרטיות של המידע. אני אביא דוגמה, עשינו דוח על נושא של המאגרים הביומטריים, שצהל מחזיק. עכשיו דווקא שם לא בחרנו איזשהו מערכת מידע שהיא מאוד קרבית, נקרא לזה. לקחנו את אותה מערכת שמחזיקה מאות אלפי רשומות על כל חייל וחיילת שמתגייסים. כל אחד שהוא מתגייס, שחווה את זה, יודע שנדרשנו לתת טביעת אצבע, צילמו אותנו, גם דרך אגב אפילו את השיניים שלנו, וגם דגימת דם, כל המידע הזה אגור בידי הצבא, ואנחנו פשוט מתוך חשש ודאגה בהקשר הזה של שמירה על פרטיות, שכן שווי בנפשך שלוקחים את טביעת האצבע שלך, ועושים בה שימוש לצורך משיכת כספים מחשבון הבנק שלך, או לצורך כניסה לא מבוקרת למדינה, או לצורך הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו משתמשים היום בזיהוי, או של פנים, או של טביעת אצבע. ועושים בזה שימוש לא ראוי. אני אביא דוגמה לשני ליקויים שעלו בדוח הזה. אחד, הסתכלנו ממתי פקודת מטכ"ל בכלל, שהיא גובשה בנושא הבטחת מידע מלפני עשרות שנים. וכמובן שיש התפתחויות טכנולוגיות שהרבה יותר רלוונטיות, או ליקוי נוסף שאלינו והמלצנו על הסדרתו היה נושא בתחום של מידע עודף. לצערנו ראינו שגם חיילים שנפטרו, עדיין המידע אגור בידי צהל בגינם, וכן לגבי כאלה שכבר שוחררו ממילואים. מדוע הצבא צריך להחזיק את המידע הזה? זה רק חשיפה לכך שהמידע ייפרץ, יגנב, יעשה בו שימוש לא מורשה ויביא לנזקים. אלה הם שני סוגים של ליקויים והמלצות שהתגבשו בדוח הזה, וגם בדוחות אחרים בהם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מאגרים שכוללים מידע אישי של תושבי ישראל. אני אביא דוגמה נוספת בהקשר הזה, דוח שעשינו על בית חולים, לראות האם המידע שאגור בבית החולים הוא מוגן בפני פריצה. יש פה גם היבט של המשך תפקוד בית החולים, שכן אם המערכת קורסת, האחות אפילו לא תדע איזה תרופה לתת, שהרופאה הכתיבה או שילבה בטיפול הרפואי באותו מטופל. אבל מעבר לכך, אפשר גם לפרוץ ולקבל ולהשיג הרבה מאוד מידע רפואי על כל אחד מאיתנו, שהוא לא אמור להיות נחלת הכלל, והדברים האלה הם לנגד עינינו.
בשנים האחרונות הכנסת הרבה מאוד חידושים למשרד מבקר המדינה בכלל, ורואים את זה ביתר סט בתחום הסייבר. כיצד מבצעים ביקורת סייבר?
זה מאוד מאתגר, אני חייב להגיד. עם כניסתי לתפקיד, נוכחתי לדעת שיש מאות עובדים במשרד מבקר המדינה, אבל מעט מביניהם ידעו בכלל איך לעסוק בנושא של סייבר והבטחת מידע. ומשעה ש... ראינו ונוכחנו לדעת שמדובר באחד הסיכונים המרכזיים, עשינו מספר תהליכים פנימיים. תהליך פנימי אחד היה לקלוט עובדים שתחום ההתמחות שלהם בתחום מערכות מידע. תהליך נוסף היה להעביר הכשרה בתחום ביקורת על מערכות מידע לעובדים הקיימים. אבל אולי התהליך החשוב ביותר הוא ללוות את עצמנו עם יועצים חיצוניים. ונכון להיום, אנחנו אולי משרד מבקר המדינה הראשון בעולם, שמעסיק הקרים מטעמו. כי אני לא מאמין בביקורת, שהיא מה שנקרא רק רואה, מה דיווחו לנו ומה כתבו לנו. בסוף המבקר צריך לבדוק בפועל, את המערכת האם היא מוגנת או לא.
אתם מעסיקים הקרים? זה אומר מה, שאתם חודרים למערכות ממשלתיות?
אז התשובה היא כן. שאנחנו מגדירים ביקורת מסוימת, כגון למשל על רשות המיסים, או כגון על מרכז תחבורה, או כגון על משרד החינוך, או על בית חולים. אז כן, אנחנו נתכנן מבצע, ממש מבצע של מבדק חדירה, אנחנו לומדים קודם את הסביבה, אנחנו במקרה הזה לא מפתיעים את הגוף המבוקר, עושים את זה בשיתוף פעולה איתו, עם המנמר, מנהל מערכות המידע שלו, אבל כן, הקרים מטעמנו יושבים ומנסים. הרבה פעמים, דרך אגב, הדבר הזה מביא לידי תיקון, תוך כדי הביקורת עצמה. אתה מראה לגוף איך, הנה, פה אפשר להיכנס דרך המייל הזה, או שפה יש לך גרסת הבטחה שהיא לא מעודכנת ואפשר להיכנס דרכה, וככה בצורה מאוד מתודולוגית אנחנו עושים מבדקי חדירה, והממצאים האלה כמובן מועברים לגופים המבוקרים, ולא רק אליהם.
אתה יכול לתת דוגמאות למערכות שחדרתם אליהן?
כן, אני דיברתי מקודם והזכרתי למשל, נגיד, מרכז תחבורה, שוו בנפשכם, יש לנו מרכזים לניהול תחבורה, שמישהו משתלט על, באחת הערים המרכזיות שלנו, על מערך הרמזור, ובו זמנית הופך את הכל לירוק. מה המשמעות תהיה?
סרט כזה לדעתי, לא?
אני מסכים איתך, היה סרט כזה, אבל המציאות לפעמים עולה על הדמיון.
כן.
ואם אנחנו לצערי עוד מצרפים לזה גורמים עוינים, שאנחנו יודעים שעסוקים הרבה מאוד בלפגוע במדינת ישראל, אז הסיכון הוא מוחשי וממשי, ואנחנו בודקים אותו. דוגמה נוספת אני אביא, למשל זה הליך הבחירות של מדינת ישראל. בסוף, חלק גדול מתהליך הבחירות הוא באמינות שלו, שלאחר יום הבחירות, מכריזה ועדת הבחירות, מה הם תוצאות הבחירות, זה משהו שמשפיע על כל אחד מאיתנו אזרחי ישראל.
לגמרי.
האם המערכת שלהם מוגנת או לא, שווי בנפשך, שיהיו רק תנודתיות קלה, שבבוקר יוכרז אחד, כמנצח, אחר הצהריים, מפלגה אחרת תעלה בצורה בלתי סבירה, ולמחרת, שוב, תהיה פריצה לאתר של ועדת הבחירות, ותוצג תוצאה חילופית לחלוטין. הדבר הזה יעורר הרבה מאוד תהיות, הרבה מאוד פגיעה באמון הציבור, ועלול להיות, מה שנקרא, בוועדת הבחירות ובתוצאות שהיא מפרסמת, ולכן יש חשיבות רבה להגנה על המערכות האלה, לא לאפשר לכוחות עוינים להתערב לא בתהליך הדמוקרטי, ולא בתהליכים אחרים בתוך מדינת ישראל.
מה מצאתם אגב?
מצאנו שיש הרבה מה לתקן, אנחנו יודעים גם שהדוחות שלנו בתחום הסייבר במערכות מידע, נלקחים פשוט כתוכניות עבודה על ידי הגופים המבוקרים. הם לוקחים כל פסקה או פסקה, ועומלים על התיקון שלהם, כדי למנוע את החדירה הבאה, כדי למנוע את הפורץ הבא, ובכך תרומת הביקורת היא משמעותית ביותר.
זהו, אז בדיוק רציתי לשאול האם משהו משתנה בעקבות הדוחות.
אז א', אני אגיד שברמה מדינתית, משעה שהתחלנו לעסוק הרבה יותר בסייבר ומערכות מידע, אנחנו רואים תנודות גדולות ומשמעותיות. Mm-hmm. למשל, מרכז הסייבר הלאומי, אותה רשות שאמורה להנחות את כלל גופי המדינה, וגם גופים אחרים, הייתה לה תפיסה בעבר שאמורה להתמקד אך ורק בתשתיות קריטיות. היא הגדירה 10, 20, 30 גופים שלהם היא תנחה ותבקר ותבדוק ועוד ועוד. משעה שעוררנו את הנושא ומשעה שאנחנו עוסקים הרבה יותר בביקורות בתחום הזה, הופנמה אצלהם שינוי גישה בעצם ושינוי מדיניות שהם חייבים לשרת הרבה מאוד גופים אחרים, כולל גופים אזרחיים, שהנזקים בגין תקיפות אצלהם יכול להיות הרבה יותר קשה מאשר אולי מגופים אחרים, לצד תשתיות קריטיות, ליווי גם של מוסדות להשכלה גבוהה, גם של בתי חולים, גם של שורה של גופים אזרחיים, שחשוב מאוד שהמדינה תלווה אותם. אני יכול להביא דוגמה נוספת, במגזר התחבורה, תוך כדי הביקורת, החליט משרד התחבורה להקים סוק, להקים מרכז שיוכל בעצם לנטר אירועי סייבר. ופה צריך לזכור שחלק ממערך התחבורה בישראל הוא מופרט. למשל, יש לנו נמלים היום שהם מופרטים, או חברות הסעה ציבורית ותחבורה ציבורית שמופרטים. לא כולם בכלל גופים ציבוריים. ואף על פי כן, במסגרת הביקורת ומשעה שהעמדנו את משרד התחבורה על הסיכונים התמונים בכך, ראינו שהמשרד פועל שעוד ועוד גופים הצטרפו לאותה מערכת ניטור שהוקמה על ידו, היה לנו גם המלצות בעניין המערכת הזו, כדי להבטח יותר, במקרה הזה, את הסביבה התחבורתית, ואת ההיבטים הללו של המידע שאגור על אזרחי ישראל. אני רק יכול להביא לך דוגמה נגיד, יש לנו רב-קו, שהוא בעצם אמור להיות כרטיס, שכל אזרח או אזרחית נוסעת איתו, בתחבורה הציבורית, יש בזה הרבה מאוד סיכון, אם תחשבי, יש מעל מיליון מחזיקי רב-קו שהם קטינים, יש את התמונות שלהם, אפשר לדעת איפה הם עולים לאוטובוס, איפה הם יורדים, כן, זה מידע שחייב להיות מוגן.
ומה קורה בעולם בהיבטים הללו?
אז בקרב מבקרי מדינה בעולם אנחנו מובילים. הייתי לא מזמן בכינוס הבינלאומי שמתרחש אחת לשלוש שנים, של מבקרי מדינה מכל העולם, כינוס היה בברזיל, ושם הובלתי פאנל בעניין ביקורת סייבר וביקורת מערכות מידע. טובי מבקרי המדינה בעולם באו לשמוע איך אנחנו עושים את זה, מהי המתודולוגיה שפיתחנו למבדקי חדירה? רבים מהם עדיין לא נמצאים שם, למרות שהם מבינים שמדובר בסיכונים מרכזיים ביותר. היבט נוסף שהעלינו ודנו עם המבקרים האחרים היה גם איך להציג את התוצרים של ביקורות סייבר. שכן, בתחום הזה, לצד האחריותיות לציבור והדיווח לציבור על הדוחות, חשוב גם לא לאפשר לפורץ פוטנציאלי לדעת בדיוק את הפרצה שמצאת בדוח הביקורת, וגם סביב הנושא הזה היה שיח, אבל בעיקר המיקוד היה בכך שהצגנו בפניהם את המתודולוגיה. אין את הכשרת הכוח אדם במשרד מבקר המדינה בישראל, אין את שיטות העבודה, אין את הנושא של שילוב של מבדקי חדירה, הדברים האלו זכו לאוזן קשבת ולתובנה שזהו סיכון מרכזי בקרב גופים ציבוריים, ולפיכך ביקורת המדינה חייבת לעסוק בכך.
האם גורמי אכיפת החוק ערוכים להתמודדות עם פשיעה במרחב המקוון?
התשובה היא לא. עם א' רבתי. אני חייב להגיד שכשאני נפגשתי עם המפכ"ל, לאחר כניסתו לתפקיד, ולפני שנפגשנו עם כל סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, והצגנו לו את דוחות מבקר המדינה, שהתגבשו בעניין המשטרה בשנים האחרונות, עם עיקרי הליקויים, מיקדתי אותו ואמרתי לו, אני מבקש ממך המפכ"ל, תשים לב לסוגיית ההגנה על המרחב המקוון. אנחנו יודעים היום שכ-87% מנפגעי עבירות במרחב המקוון, אני מדבר על 200,000 איש בשנת 2019, לא דיווחו כלל וכלל המשטרה על העבירות שבוצעו בעניינם. האם את, למשל, שאת מקבלת הודעת כופרה מאיזשהו גורם, תחשבי בכלל לפנות למשטרה? אז התשובה היא לצערי לא. יותר מזה מצאנו גם, ש-75% כבר מהתיקים שהמשטרה חקרה נסגרו, כי בעילה של עבריין לא נודע. שהמשמעות היא בעצם שיש פערים מאוד משמעותיים בפעילות גורמי אכיפת החוק בכל הנוגע לאכיפת סייבר. אנחנו נכנסים לכל סניף בנק היום ובודקים אותנו ויש שומר בכניסה. אבל לא זה השוד הרלוונטי, האופנו בנק היה כבר לפני עשרות שנים במדינת ישראל. החששות הם, והרלוונטיים יותר בעצם, זה לגניבה של הכרטיס אשראי שלך לשימוש לא כמו נדרש, לא באישורך, או אפילו כניסה לחשבון הבנק שלך, ושלא תוכל לראות מה היתרה, או יותר גרוע מזה, שגם מישהו ירוקן לך את חשבון הבנק שלך, יכול אפילו להשאיר חובות. כל העולמות האלה הם עולמות של פשיעה במרחב המקוון, וגורמי אכיפת החוק לא מספקים את המטריה הנדרשת לאזרחי ישראל בתחומים הללו.
דוחות הסייבר, כמו אגב דוחות ביטחון, עוברים חיסיון על ידי ועדת משנה של הוועדה לביקורת המדינה בכנסת. האם לדעתך מתקיים האיזון בין זכות הציבור לדעת ובין שמירה על המידע שקיים בגופים?
האחריותיות של משרד מבקר המדינה היא לציבור מישראל. לכך נקבע בחוק שהדוחות ככלל הם פומביים, הם מופצים באתר שלנו. עולם הסייבר הוא מאתגר. כי מחד, אנחנו בביקורת המדינה רוצים לוודא שהציבור יודע מה הם הליקויים. זה גם חלק מהיסודות של הנאה לפעולה של הגופים המבוקרים, לתקן את הדברים משעה שהם יודעים שיש פה שקיפות, והנושאים הללו בעצם מוצגים לציבור. ומאידך, כמובן שאנחנו לא רוצים שהביקורת תזיק, אנחנו לא רוצים שפורץ פוטנציאלי ידע לאתר ליקוי כתוצאה מ... ליקוי או פער שעלה בדוח מבקר המדינה. ופה אנחנו בוחנים את האיזון הראוי, ובאמת הוועדה לביקורת המדינה, אותה ועדת משנה, דנה בהצעת החסיונות שאנחנו מגישים בדוחות הסייבר, אבל כן, ככלל, הדוחות הללו הם מוצגים לציבור, הם כן, יהיה להם חלק שאותו הוא לא נחשף לציבור, הוא כן מפרט ליקויים הרבה פעמים פרטניים, הרבה יותר מה שנקרא מפורטים וממוקדים, גם החלקים הללו של הדוח מומצאים בראש ובראשונה לגופים המבוקרים, אבל גם למשרד ראש הממשלה ולשרים הרלוונטיים, כדי שיוודאו את תיקון הליקויים, וגם כמובן לוועדות הרלוונטיות בכנסת, כדי שהכנסת תוכל למלא את תפקידה כגוף פרלמנטרי מפקח, שדן גם בסוגיות שהן חסויות.
מה השתנה בתפיסה של גופי הסייבר הלאומיים מאז שהחלתם בביקורות הסייבר באופן יותר משמעותי?
אז קודם כל, לצד מה שכבר פירטתי ואמרתי, שהשתנתה תפיסת הסייבר, והתובנה היא כיום במדינת ישראל שכדי לשמור על כלל תושבי המדינה, חשוב שהמרכז הסייבר, מרכז הסייבר הלאומי, רשות הסייבר בעצם, תשרת את כלל הגופים, כולל האזרחיים של נמצאים בישראל, וילוו אותם, הן בהגנה לפני תקיפה, הן בתרגילים, הן בהנחיות, והן אחר כך בהתמודדות עם תקיפה. זה נכון דרך אגב לגבי רשות הסייבר הלאומית, אבל לא רק לגביה, כי עשינו גם ביקורות על רגולטורים שונים, למשל על המפקח על הבנקים, או על המפקח על הביטוח, או על מבקרים בגופים שונים, מבקרים פנימיים בגופים שונים, שאנחנו שואלים אותם בביקורות שלנו, מתי עשיתם ביקורות סייבר? כל הדברים האלה מחוללים שינוי, שינוי משמעותי, הן לגבי התקציבים שמוקצים לתחום הסייבר, הן לגבי הביקורות שמבוצעות, הן לגבי תוכניות של התאוששות מאסון ועוד. כל הדברים האלה מטמיעים, ואני מקווה, ואני מאמין, מביאים לסביבה יותר בטוחה עבור כולנו. צריך לזכור אבל שזה עולם טכנולוגי מתפתח. מה שאנחנו נמצא ליקוי לפני שנה, כבר לא יהיה רלוונטי בעוד שנה, שכן הטכנולוגיה מתקדמת. ההאקרים לא שופטים על השמרים, מה שנקרא, אלא פועלים כל היום להיות, לפתח עוד ועוד מיומנויות, וחשוב שאנחנו, כמבקר המדינה, נעסוק בכך עוד, ועוד יותר חשוב, שהגופים הציבוריים יטמיעו את זה בתובנות שלהם, יקצו את המשאבים הנדרשים, כי זה לא תמיד משהו ש... מה שנקרא מקבלי ההחלטות רואים לנגד עיניהם. אבל פוטנציאל הנזק הוא כל כך גדול, שחייבים להעלות את המודעות הזה, וחייבים לעסוק בכך הרבה יותר.
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, תודה רבה שהיית איתנו.
בבקשה, והמשך יום בטוח לכולנו.
אמן. זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה שהייתם איתנו בדוח מצב. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. הדוחות המלאים ייכנסו לאתר משרד מבקר המדינה. ניפגש בפרק הבא.